שבהם הוא הכוונה לאור, זה הדבר שנתפס בחושים הכי נכבד וגם הכי עדין כבר, זה מבטא, והחזק שבהם בהיקף ובהכללה בחלקי העולם. מה?
אני מבין את
זה מוקש בחוגי אור? קומי אורי כיווה עורך, כבוד השם עלייך זרח, יש הרבה תיאורים בנביאים שהקדוש ברוך הוא מאיר, המאיר לארץ, לא, המאיר לארץ, לאור הנברא. מה? כי ישב בחושך השם אור לי, והרבה כרצה בזה, אז למה מדמים אותו לאור? אומר ריהל, כי הוא מכל הנפסים בחושים, הוא מצד אחד עדין, זה משהו שאתה לא יכול למשש אותו, זה משהו כזה קשה לתפוס אותו, ודבר נכבד, דבר שמבטא באמת הערה, תמיד מבטאת טובה וברכה, והוא גם החזק, האור הוא החזק שבמוחשים בהיקף ובהכללה, כלומר האור שוטף את כל חלקי העולם. וכאשר התבונן בתארים שאי אפשר בלעדיהם דרך העברה או באמת, כלומר בין אם זה תפוס זה באופן מושאל בדרך העברה או שתפוס אותם כפשטם, כגון חי ויודע ויכול ורוצה ומנהיג ומסביר ונותן לכל דבר המגיע לו ושופט צדק, לא יימצא במה שידוע לנו לדמותו אליו יותר מן הנפש ההגיונית, והיא האדם השלם. הרי אתמול סיימנו בגדול כוחם של נביאים שהם מדמים צורה ליוצרה. אז אומר ריאל שאם אנחנו מייחסים לקדוש ברוך הוא חיות וידיעה ויכולת ורצון והנהגה והסדרה וכו' וכו', אז הכי מתאים לחנות אותו, לסמל אותו, להמשיל אותו לנפש ההגיונית, והיא האדם השלם, האדם שיצר לעצמו איזושהי נפש אנושית בכוח הלימוד, בכוח עבודה על המידות, והיא הוא, כלומר הנפש ההגיונית, היא האדם מחמת היותו אדם, לא מחמת היותו גוף, כי הוא משותף בכך, הגוף, האדם משותף בגופו עם הצומח, ולא מחמת היותו בעל חיים, כי הוא משותף בכך עם הבהמות. מראית מזה שיש לאדם גוף ויש בו חילוף חומרים, זה, בזה הוא משותף גם עם הצומח, בעצם זה שיש בגופו גם חיות, וזה משותף עם בעלי החיים. במה מתייחד האדם? בנפש ההגיונית שיש לו, זה מותר האדם מן הבהמה. וכבר דימו המתפלספים את העולם באדם גדול והאדם בעולם קטן. יש שם הרבה ספרים אני חושב שהראשון שעושה את ההקבלה הזאת זה באבות דרבי נתן, הקבלה בין האדם ואיבריו וחלקיו לבין כל העולם כולו. אבל אחר כך זה מופיע במורה נבוכים ובהרבה ראשונים, הרבה מדרשים גם הנושא הזה. וכיוון שהיה זה, כמו כיוון שהאדם נתפס כעולם קטן או העולם כאדם גדול, והיה השם רוח העולם ונפשו ושכלו וחייו, כפי שנקרא בחי העולם, פסוק בדניאל, כן, וישבע בחי העולם, מה זה חי העולם? מחיי העולם, הקדוש ברוך הוא כמו הנפש בגוף, ככה הקדוש ברוך הוא, כמו שהנפש מחיה את הגוף, ככה הקדוש ברוך הוא מחיה את העולם. הרי נתברר הדימוי בדרך השכל. אז עכשיו זה מובן, כלומר אם האדם הוא עולם קטן והעולם הוא אדם גדול, וכמו שלגוף האדם יש נפש שמחיה אותו, אז כך הקדוש ברוך הוא נפש העולם, אז ממילא אפשר גם להבין למה הנביאים מדמים את הקדוש ברוך הוא כאדם. זה כבר קרוב יותר להבנתנו. מי נפש האדם? במשל, זה אמרנו על המלך, כבר אמרנו שהמלך זה לא מה שאנחנו רואים בצורה החיצונית, אלא הנפש ההוגה אשר בו, נכון? אנחנו מתארים אותו במה שאנחנו רואים, כי החושים תופסים את המקרים ולא את העצמות, אבל העצמות היא הנפש, והחושים מתארים את מה שהם רואים, את המקרים. טוב, צריך קצת אבל לסייג כאן בין ההקבלה, צריך להעיר הערה מסוימת על ההקבלה, לתפוס את הקדוש ברוך הוא כנפש העולם, זו תפיסה שהיא מאוד מסוכנת. זו שיטתו של ברוך שפינוזה, מה שנקרא פנתאיזם, כלומר, הוא תפס, הוא אמר שכשם שבגוף יש נשמה, ככה אלוהות היא נשמת העולם. זה ודאי לא נכון, כלומר, זה נכון שהקדוש ברוך הוא מחיה את העולם, ובמשמעות הזו ריאל אומר שהוא נפש העולם. אבל עם כל זה, להבדיל מהנפש בגוף, הקדוש ברוך הוא, עם כל זה, הוא נבדל בדילות מוחלטת מן העולם. כן, מי שירצה יראה בפרשת ויצא, בראשית רבה, בפרשת ויצא, על הפסוק ויפגע במקום, ש... ששם המשל יחסי הקדוש ברוך הוא והעולם, מה שהמדרש מביא זה יחס של רוכב ורכוב, יחס של פרש על סוס. אז הפרש הוא מנהיג את הסוס, הוא שולט בסוס והוא מנהיג אותו, אבל עם כל זה הוא נבדל בדילות מוחלטת, הוא מרומם מעל הסוס, הוא לא חלק מהסוס, זה לא המנוע של הסוס, אלא זה כוח שמצד אחד הוא מנהיג ומחיה, ומבחינה הזאת אתה יכול להגיד שהקדוש ברוך הוא נפש העולם, מבחינה הזו שהוא נותן לעולם את חיותו, אבל שלא כמו הנפש והגוף, שבסופו של דבר הם שני דברים שהם לא נבדלים, אלא הם שני דברים שבעצם יוצרים אחדות אחת, לתקופה מסוימת לפחות, הקדוש ברוך הוא רוכב על הסוס, הוא, עם כל זה שהוא מנהיג את העולם ומדריך אותו, הוא גם נבדל מן העולם.
למה זה
כפירה?
למה זה כתוב כאן, שהנשונה אומר, אבל למה
זה,
למה
בעלם לא
יכול להישאר
עם התזה
הזו
בתורה
של ישראל? לא
בכלל
תורה של
ישראל
עצמו.
מה, למה
שפינוזה
כפר?
כן.
כי הכריזו עליו ככופר, זה בדיוק בגלל זה. כן, כן, זה פנתאיזם. חכמי דורו החרימו אותו, הוא היה אחד הכופרים הראשונים בעת החדשה. כן, פנתאיזם זה מין תפיסה כזו, כאילו ש... שהיא לא מכחישה את האלוהות, אבל היא אומרת שהאלוהות זה הכוח המחיה את העולם, אבל זה חלק מהעולם. זה לא בעצם, הכל אלוהות. הכל אלוהות, כלומר, הרוח שבכל היא האלוהות, אבל היא לא מבדילה, היא לא טוענת שהאלוהות היא נבדלת, היא בפער אינסופי בין הבריאה לבין הבורא. אני לא חושב, אני חושב שצריך להבין את החסידות, אני לא חושב שצריך ברור לי שהחסידים חלילה מלומר שהם תלמידי שפינוזה, אלא מה? זה מושגים מאוד עדינים, זה בסוד הצמצום מה שנקרא בין התניא נניח לנפש החיים וכו', יש בזה משהו, אבל אני חושב שבכל אופן יש שוני גדול.
אני חושב
נמצאת בכל מקום, כבר אמרנו שהקדוש ברוך הוא נמצא ולא במקום, הוא לא בכל מקום, הוא לא בשום מקום, הוא לא במקום מסוים, הוא מקומו של עולם, כמו שאומר שם אותו מדרש רבה, ואין העולם מקומו. הכוונה, איך אפשר לדבר על מושג של מקום ביחס לקדוש ברוך הוא, ואשר הוא בורא את מושג המקום, אז ממילא ודאי שמושג המקום לא חל עליו. אתה אומר שהוא מתגלה בכל מקום, נו, זה כתוב במלוך על הארץ כבודו, ומלוך על הארץ כבודו, כבודו זה ההתגלות שלו.
יש
ביטוי מסוים, צריך מאוד להיזהר לא לתפוס אותם
כסתם. שאלו אותם, למי אתם מברכים?
זה כשהם היו ילדים.
אתה אומר,
זה חכם, אומר, זה יהיה אדם גדול, בסדר? זה, לילד בן 3 זה לגיטימי. אני לא אתחיל עכשיו להסביר לו את המחגע במקום.
היא לא מציעה.
לילדים זה מצוין, בסדר? זה תפיסה של ילד, אבל...
למה היא לא
תורחת? אני אומר, אתה צודק, צריך מאוד להיזהר מזה, אני לא יודע, אני פעם באיזה שיעור אמר לי איזה אחד שישבתי בשיעור, מה? גם השולחן הזה לא הוא, שזה, אמרתי, נו, ברוך השם, קדמנו, אומר לעץ אבי עטה ולהם אל עטי ליטיני, חזרנו בימי תרח, השולחן הזה גם אלו הוא, וזה, אני הצטררתי מהדבר הזה. אז זה נכון שאתה שומע מושגים כאלה בתניה, אני מכיר את זה, אבל צריך להבין אותם, צריך מאוד להיזהר, לא לתפוס אותם בצורה... כמו נגר שמודק את הפלטה של האל, וגם זה אלוהות. הקדוש ברוך הוא מחיה את הכל, זה נכון. טוב. מבחינה זו אני נהנה מזיכוך המושגים שיש בשיעורים של רב אריה שפירא. אני חושב שזה דבר חשוב, כמו שהשבוע הוא נגע בנושא של מה זה חלק אלוה ממעל. כן, שגם כן אנשים תופסים על הקדוש ברוך הוא לא איזה... הוא לא איזה מדורה שגיצים ממנה, נוצרות נשמות מגיצים שעפים מהמדורה, אלא חלק אלוה ממעל, זה באמת, כמו שמחתי על ההגדרה שלו, אני חושב שהיא נכונה, שחלק אלוה ממעל זה אומר שהנשמה היא עליונה מאוד מאוד, אבל חלילה חלילה לומר שהקדוש ברוך הוא מפזר את עצמו בגופות בני ישראל ומחלק ניצוצות, זה ממש גובל בכפירה. אני יודע שהרבה אנשים ככה תופסים, אבל שוב, זה תופסים בגלל שהם... מה? הוא כמו שאמרתי. מה? מה היא דווקא מינה?
הגשמה.
מינה עצומה, זה הגשמה. אין חלק, בקדוש ברוך הוא אין חלק. בקדוש ברוך הוא לא מתחלק, הוא האחדות המופשטת. מה זה חלק? מה, הוא מחלק ממנו אותי? שיריים, ענה נפשי קראית אהבית, מה זה הדבר הזה? חלק לא ממעל, דבר רוחני אין בו חלקים, מה זה חלק? זה סתם, זה חוסר הבנה בסיסי במושגי אלוהות הכי בסיסי, זה היה צריך ללמוד לא יודע, כיתה זין, בחטיבה, אפילו לא בישיבה תיכונית, זה דברים מאוד בסיסיים שצריך ל... תמיד אומרים מן דנפח מדילי נפח, נכון? אבל אם תשים לב למשל, א' זה רק המשל, וגם המשל, כשאדם נופח, הוא נופח מדילי, הוא לא נופח את עצמו, הוא נופח אוויר בריאותיו, הוא לא נופח את ריאתו לתוך הבלון. אז אפילו במשל, א' זה משל, אבל אפילו לשיטתם, שים לב למשל יותר, נכון? מן דנפח מדילי נפח. משהו שקשור אליו, אבל האוויר שבריאותיי זה לא אני.
זה חלק מאלוקים.
מה זה מאלוה או אלוה?
לא, כמו הדבר.
שמה?
הוא לא נופח את עצמו,
הוא
נופח מתוכו.
מה זה מתוכו? תבין מה שאתה אומר. שמה?
לא, הרב אמר עכשיו שזה...
אמרתי שזה משל, אבל אפילו למשל, תשים לב שהוא לא מחלק את עצמו, אלא בקיצור, צריך הרבה זיכוך במושגים האלה. אז אני חושב שהוא עושה עבודה חשובה. מה? פעם הייתי בא לשמוע את הדבר לשפירה, עכשיו אני בא לשמוע את החבר'ה, זה מעניין. לא, זה כאילו, איך אומרים, כן, מן דקאי ולעזי לבי אסיה, כל אחד שואל את מה שכואב לו, ערב שאלות ותשובות, זה נראה ככה. הרב קפח, שהיו אנשים כאלה בשיעורים, באים לשאול אותו את כל השאלות שעכשיו כואבות להם, אז הוא אומר, הבאת שקית, אני רואה שאתה רוצה לצאת לי פה כמו מסופר עם כל ה... כאילו, אתה רוצה, נבין, על רגל אחת את כל ה... חכה, לאט לאט, זה לא... רוצים בערב אחד לצאת עם משנה סדורה, כל השאלות שכואבות לי מיום הולדתי ועד היום הזה, לצאת לך כמו מהסופר, מלא את העגלה הולך. זה לימוד של שנים, לאט לאט, צריך סבלנות בדברים האלה. טוב? אז אני אומר, צריך זהירות, שאנחנו מדברים על השם כנפש העולם, זה נכון אם אנחנו תופסים את זה, תמיד שאנחנו ממשילים משל, זה לא אומר שהמשל והנמשל הם שווים, אלא הם שווים בנקודה אחת, אבל לא בהכל. כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא נפש העולם, הכוונה היא שכמו שהנפש מחיה את הגוף, כמו שהגמרא אמרה, אנה חמישה ברכי נפשי כנגד מי אמרם דוד, מן שמע כך, אף הקדוש ברוך הוא כך וכו' וכו'. אז יש דמיון בנקודות הללו, אבל יש גם הבדל עצום, שהנשמה היא לא נבדלת בדילות מוחלטת מהגוף, והקדוש ברוך הוא, זה נכון שהוא מחיה את העולם, ועם כל זה הוא נבדל בדילות מוחלטת מן העולם. אז צריך זהירות בדברים הללו. הרי נתברר הדימוי בדרך השכל, כלומר, אז אנחנו מבינים למה כעת כן אפשר לדמות את הקדוש ברוך הוא לאדם, בתנאי שאנחנו זוכרים שזה משל, שיש לו נקודת דמיון מסוימת, וזהו, זה לא יותר. כל שכן שיש לנבואה ראייה בהירה יותר מן ההיקש, כלומר יותר מההיקש זה השוואה השכלית. אז הנבואה, אפילו בהשוואה השכלית, ראינו שבסדר, אפשר לדבר על הקדוש ברוך הוא, להשוות אותו במידה מסוימת לאדם, לנפש ההוגה שבאדם. קל וחומר שבנבואה רואים את זה ככה, סימן שזה לגיטימי. ואותו הראות השיג את המציאות העליונה לנוכח, כאילו, בסדר, פשוט רואים את זה, ככה הקדוש ברוך הוא רוצה להתגלות, וראה שוכני השמיים מן הרוחניים המקורבים וזולתם בדמות אדם, אני חושב שכוונה למלאכים ועוד כל מיני שוכני שמיים שהוא רואה אותם בדמות אדם, ועליהם הרמז, כלומר המלאכים גם כן מתגלים בצורת אדם, ואליהם הרמז ואומרו יתעלה נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, כלומר שאני כבר דרגתי את הבריאה, והולך, אז לפי ריהל נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, זה בדמות ובצלם המלאכים, לכן זה בלשון רבים, כלומר שאני כבר, וממילא אם האדם דומה למלאך מבחינה מסוימת, גם המלאך יכול להתגלות בדמות אדם, כלומר שאני כבר דרגתי את הבריאה והולכתיה לפי סדר החוכמה מן היסודות אל המתכות, אל הצומח, אל החי במים והאוויר, וכן אל חיות הארץ, פעלות החושים הזכים והתחושות הנפלאות, ואין אחרי אותו הסדר, כי אם מעלה הקרובה לסוג האלוהי המלאכי. לפי כסברה האדם בדמות מלאכיו ומשרתיו ומקורבים אליו במעלה לא במקום, כי הוא יתעלה מן המקום. ובגלל שגם הקדוש, המלאכים, הם קרובים אל הקדוש ברוך הוא, לכן זה בצלמנו. אבל ריאל אומר ש... אי אפשר היה לומר הרסה אדם בצלמי כדמותי, כן, הרי רשי שם אומר, למה בלשון רבים, לימדה תורה דרך ארץ, זה לימוד מוסרי. אבל ריאל אומר לא, יותר מזה, אומר זה לא יכול להיות בדמות יחיד, כי עיקר הדימוי של האדם זה למלאכים. עכשיו, בכל אופן לא כתוב בצלמכם כדמותכם, אלא בצלמנו כדמותנו, זה בגלל שהמלאכים קרובים אל הקדוש ברוך הוא, קריבת מעלה, לא קריבת מקום. מה? מה זה צלם? מה? כן, נכון. שמה? נכון, ועם כל זה, זה הכי פחות רחוק. מכל הנבראים, זה הכי פחות רחוק. מה זה? בגלל שגם המלאכים, יש בהם רוחניות, דומים לקדוש ברוך הוא, מבחינה זו שהם בדלים מן הגוף. מנקודה מסוימת. תמיד כשעושים השוואה, צריך לראות מה שווה ומה שונה. זה לא אומר שהכל הופך להיות שווה, זה אומר שיש נקודת דמיון מסוימת, נקודת השקה מסוימת. אבל אתה צודק שגם בין הצורה העליונה ביותר, חיות הקודש וכו' וכו', יש פער אינסופי בינה לבין הקדוש ברוך הוא, בהיותו בורא והיא נבראת וכו'. אתה צודק.
כן. כשהוא התעלם למקום, זה גם מתאים למלאכים, נכון למלאכים גם?
אמת.
נכון.
נכון. ההגדרה של חומר בפיזיקה היא, זה מצחיק, אבל היא די קשה להגדרה, מה זה חומר. עד כדי כך שלפעמים הפיזיקאים משתמשים בהגדרה, דבר שתופס נפח. כאילו, דבר שנמצא במקום מסוים, שאתה יכול להגיד הוא פה או שם, או הוא תופס מקום מסוים, זה החומר. דבר שאתה לא יכול להגיד, שהוא נמצא, הוא נמצא, אבל לא במקום. אתה אומר, זה רעיון מסוים. עכשיו אמרתי רעיון מסוים, איפה הוא נמצא? אומרים, הוא מרחף בחלל החדר, זה מטאפורה, כן? הוא נמצא ולא במקום. הוא נמצא, ודאי שהוא נמצא, אבל מעבר למושגי המקום. אתה יודע. למה זה קושייה? הם גם. הנה חינמי. אני חושב שהוא צודק. הם גם נעלים מן המקום, ולכן הם מקורבים אליו במעלה ולא במקום. ולפי שני הדימויים גם יחד, דיינו הדימוי השכלי, היקש השכלי והראייה הנבואית, לא ייתכן שיהיה דומה לו אצל הדמיון, כלומר אם אתה כבר מדמה את הקדוש ברוך הוא, כי אם צורת הנכבד בבני אדם, אתה מדמים אותו למלך, לא מדמים אותו לדמה, לפועל במסעית זבל. שנעשה על ידו הסדר והדירוג לשאר בני אדם לפי מעלות, כפי שממנו התעלה דירוג העולם וסידורו, היות והקדוש ברוך הוא החליט על דצחם ועל מעלת ישראל לעומת העמים וכו', כמו מלך שזה ישפיל וזה ירים, לכן אנחנו מדמים אותו, אם כבר מדמים אותו לאדם, אז דווקא למלך. ויראה בעת ההורדה והמינוי והשפיטה על ממלכות, הנביאים רואים את הקדוש ברוך הוא כמלך שממליך מלכים, מלך מלכי המלכים, עד כדי כרסבן רמיו ועתיק יומין יתיב, פסוק בדניאל, כן, ראיתי כי שם ישבו כיסאות למשפט, הושיבו כאן כיסאות לשופטים, ועתיק יומין, דיינו הנצחי, יושב על כיסא המשפט כדי לדון שם את ממלכות הארץ. ובעת הרוגז והמזימה להסתלק, יושב על כיסא רם וניסה, וסרפים עומדים ממעלו. דיברנו על זה כבר, שאפילו בהפטרת השבוע שלנו, בישעיה פרק ו', אז כבר הקדוש ברוך הוא כבר אומנם שולב מלאים את ההיכל, אבל הוא כבר יושב על כיסא רם וניסה, זה מין כזה מוכן כבר לשיגור, אם אפשר לומר, זה כבר שכינה מתחילה להסתלק מישראל. ראיתי גם מי שמסביר, אני כבר לא זוכר מי, אולי רב הנזיר, שסרפים עומדים ממעלו, אז לכן זה מבטא רוגז ורוגז, כי שרפים זה מלאך נקרא שרף על שם שהוא שורף, זה מלאכי חבלה. כן, השרפים כבר עומדים ממעלו, כבר מוכנים רק לפקודה להשחית את ירושלים. ובעת הסתלקות המרכבה שראה יחזקאל, אמרנו שאצל יחזקאל זה כבר בעיפוף, בדהירה, כן? ובעת הסתלקות המרכבה שראה יחזקאל והשיג כל זה בדמיון מחוץ למקום הנבואה, לא בארץ ישראל, כמו שדיברנו במאמר השני, התנבאו בה או בעבורה, והוא כמו שהגבילו מים סוף ועד ים פלישתים, ובבל היא לא בין ים סוף לים פלישתים, אבל בסדר, הוא כנראה התחיל להתנבא בארץ, התנבא בעבורה, והסתדר בו כמו מדבר סיני ופרן וסעיר וגם מצרים. ראינו שריהל הוא מעניק קרדיט מיוחד למצרים, כי לאותו המקום ייחוד, לארץ ישראל יש ייחוד, אם נזדמן למקבל עם התנאים התורניים שנצטווינו בהם. אם יש אדם שראוי לנבואה והוא נמצא בארץ ישראל, יראו אותם הדמויות לנוכח בעיניים במראה ולא בחידות. איזה מראות? של המרכבה, של מה שראה ישעיה, מה שראה דניאל, כמו שראה, ותמיד זה בדמות מלך, מרכבה וכו', כמו שראה משה המשכן וסדר עבודה וארץ כנען לחלקיה. זאת אומרת, כנראה הכוונה לפסוקי הסיום של התורה, ויראהו השם את כל הארץ וכו'. אז לפי דברי ריאל הוא ראה גם את המשכן או המקדש בנוי בסדר עבודה, צריך לעשות סתירות במדרשים עם זה, מאיפה מקורו. נראה שכן, בגלל שויראהו השם את כל הארץ וכו', אז איך שמנעלה על הר נבו, אז אין לנו ראייה של כל חלקי הארץ שמבוערים שם. לא נראה לי שאפילו ביום בהיר אפשר לראות את כל זה, אלא יש פה באמת, מה זה, זה לא דווקא מחזה, אלא הוא אומר פה דווקא, פה הוא מדבר לא בדמיון, אלא בעיניים, במראה ולא בחידות. דיינו, זה החוש העל חושי שראינו אתמול, שדיברנו עליו אתמול, שלא כל אחד יכול לראות אותו. מה? ומעמד ויעבור אדוני על פניו, שזה היה לפני כן בסיני, ומעמד אליהו באותו המקום עצמו, באותה מערה בחורב. הרי הדברים הללו אשר לא יושגו בהיקש הגיוני, כלומר זה לא דברים שהשכל מתקשה לקבל אותם, ביטלו אותו פילוסופי יוון מחמת רחוקה מן ההיקש, מה שלא ייראה כמוהו. כלומר זה, הדבר הזה לא נתפס באופן שכלי הגיוני, כל החושים הם שווים וכל בני אדם פחות או יותר שווים בחושיהם, ולא ייתכן שמשה או אליהו או מישהו אחר יראה בעיניו איזשהו מחזה שמישהו אחר שמצלמת טלוויזיה לא תקלוט אם היא תהיה באותו מקום. אז טוב, אלו פילוסופי יוון שהכל שפיט רק על פי השכל. וקיימו הנביאים, הנביאים כן מסכימים למציאות דבר כזה, וקיימו הנביאים לפי שלא יכלו להרחיש מה שראו בעין הרוחנית אשר עודפו בה, עודפו בה כנראה על הפילוסופים או על שאר בני אדם על כל פנים, והיו קבוצות ובדורות שונים שלא ייתכן בהם הסכמה, כמו שראינו אתמול, שזה שכל הנביאים רואים פחות או יותר אותם מראות, אז זה לא ייתכן שזה שקר מוסכם. כן, כן, ככה כל הזמן הוא מוסיף, ואם תגיד שאולי הם הוזים, אז אחד או זה, שניים הוזים, אבל לא תופעה מתמשכת. ככה בדרך אגב הוא מביא את זה, שהוא הזכיר את מרכבת יחזקאל, אז הוא טרח לציין שלמרות שהוא לא היה בארץ, ובדרך כלל צריך להיות בארץ וכו'. והודו להם החכמים, הנה חינמי, זה לא... הספר הוא לא מאוד מסודר, כמובן הוא... זה נראה לי בלגן מכוון, כן? כמובן הוא כל הזמן חוזר על הראשונות, ככה לרענן את הראשונות, בצורת ספירלה כזו, כמו שכבר הערנו הרבה פעמים. והודו להם החכמים אשר הכירום וראו אותם בעת נבואתם. כלומר, כנראה חכמי ישראל, שהכירו את אחרוני הנביאים, נניח עזרא, מאנשי הכנסת הגדולה, שעדיין הכירו את חגי, זכריה ומלאכי וכו', אז הם הכירו בתופעת הנבואה אצל הנביאים. נשים לב, הם הכירו בתופעת הנבואה למרות שהם אמרו שהם לא נביאים, כלומר, לא נראה שעליהם בזה זה אינטרס. מילא אם גם הם מכריזים לעצמם כנביאים, כן, אבל למה להם להגיד שפלוני ופלוני הוא נביא ואנחנו לא? רואים שהחכמים, חכמי ישראל, כן הודו בתופעת הנבואה. ואילו ראו פילוסופי יוון את הנביאים בעת נבואתם ומופתיהם, כי אז היו מודים להם והיו מחפשים אופנים הקשיים, כלומר היו מחפשים איזה הסבר שכלי באיכות השגת המעלה הזו לאדם כדי להסביר את הנבואה.
לא, הוא מזכיר
את זה כבר אמר ראשון לגבי שמי שורת הנביאים, אז הוא משפיע עליו. כן, נכון, רק שהוא מאוד משתנה עצם זה שהוא רואה נביא. הקרב קאפ עכשיו מהיר איזה הערה, שהוא אומר, קשה לי להבין את הדברים לאור היחס של ישראל בבית ראשון לנביאים, זה לא אומר שהוא שינה אותם במיוחד, כלומר, אדם גם יכול לראות נביא, גם נתן ואבירם ראו את משה רבנו, ונשארו דתן ואבירם. הבחירה החופשית היא חזקה מן הכל. אדם יכול לראות הכל ולא לראות כלום. מה? מה? פעם היה איזה פרופסור אחד שלא נזכיר את שורו בבית מדרשנו, אבל שהוא אמר שהנבואה נכשלה כישלון חרוץ. הוא אמר כאילו ארבע, היה מקבל ציון לא עבר כבר בבית ראשון, הנבואה לא הועילה מאומה. היום אנחנו מספיק לנו לקרוא ישעיהו, לקרוא זה, אנחנו מתמלאים ככה ונותן לנו המון, אבל בזמנם את מי הם הצליחו? הצליחו להחזיר אמנון יצחק, הרב אמנון יצחק מצליח הרבה יותר מירמיה הנביא, וזה, כמה שהוא צעק, כמה זה לא השפיע במאומה, לפי מה שנראה מדברי הנביא עצמו, לא השפיע, כישלון חרוץ. יש לזה משהו, טוב, זה, הרב קוק מדבר על זה, שזה לעומת זה עשה אלוהים, כאילו זה היצרד העבודה זרה שהיה בבית ראשון מול הנבואה, אחר כך בתחילת בית שני, שניהם שופעים. הנבואה שוקעת וגם היצרד העבודה זרה, שחטו, כוונה בטל מהעולם, תמיד צריכה להיות בחירה חופשית, שיהיה משחק לא מכור, אלא משחק מרתק ובאמת מותח, צריך להיות שוויון בין הכוחות, כן, זה חוק כלים שלובים כזה.
זה כאילו היה מחור לצד השני.
שמה?
כאילו היה מחור לצד השני,
התוצאה הייתה כך, אבל המשחק לא היה מחור, כלומר, הייתה להם אפשרות לשמוע לו, אז משירות ליבם הרע, הם לא רצו, זה היה אלילות, הייתה יותר מושכת. אלילות לא, האלילות הבטיחה, היה כוחות מסוימים, אבל בלי שום דרישה מוסרית, להפך. מין פורקן לכל היצרים הכי שבלים והכי זה, נו, מה לעשות, זה יותר פופולרי.
אם הדעיכה היא הדדית, כמו שנגיד בימינו, שפחות יותר נגדי, פחות שכנוע נשאר ונפתח, זה כן מצליח, זה ישעיה ולא יצליח.
לא, זה לא אומר, זה אומר שיכול להיות שהיום הבחירה של האנשים בבחירתם יותר טובים היום. אני לא יודע גם אם ישעיהו לא הצליח לגמרי, אבל לפי מה שנראה מעדותם של הנביאים עצמם, זו הגדרה מעניינת. הוא אומר כאילו הנביאים זה כתוב נבואה שנצריכה לדורות נכתבה, ואנחנו מבינים שנצריכה גם לדורות. לכאורה זה נצריכה רק לדורות, הכוונה בזמנו ובשעתו אין נביא בעירו, כאילו תצפו עליו תפצוף ארוך. היום זה מלא אותנו, כן, נותן לנו המון המון פרנסה רוחנית, קוראים נביאים, לדעתי ללמוד נביאים וזה, ללמוד בכלל תנ"ך זה ממש ככה, כאילו מעבר לחובה ללמוד תנ"ך, לדעת תנ"ך, זה ממש ממלא בהשקפה נכונה, כאילו גם בעירת שמיים וגם בהשקפות פוליטיות, מדיניות נכונות. זאת אומרת, אתה לומד תנ"ך, אתה רואה איך, אתה לומד תנ"ך, את הנביאים וכתובים, אתה רואה איך התורה כאילו צריכה להתגלות, איך היא מתגלה בעולם, שזה מאוד מאוד מיישר, כי זה לא וורטים, זה אמיתות יסודיות.
זה דבר לכל אחד
אחר. מה?
כל אחד יכול לפרט את ה...
בסדר, לכן... בסדר, לכן צריכים עוד פשט תנ"ך, לא בלי, אם זה יותר מדי מהלכים, זה כבר חשוד באמת, זה כבר בלי הרבה דרשנות, פשט תנ"ך צריך ללמוד. ללמוד ולהתרשם אפילו מהרוח הכללית של התנ"ך, לא מדיוק באיזה פרט לבסס עליו את כל השקפת העולם, כי זה באמת, אתה יכול לקחת פרט מסוים ולהוציא אותו מפרופורציה, אלא מרוח הענך, אתה לומד את רוח הענך, אתה לומד משלה, אתה מתמלא ברוח של חוכמה ומוסר, אתה לומד תהילים, אתה מתמלא ברוח של דבקות, אתה לומד איוב, אתה מתמלא ב... גם אם אתה לא מבין בדיוק מה ההבדל בין צופר לזה, מה הוא מייצג, מה שהמלבים אומר לך, מה הוא מייצג, אז אתה מתמלא בהכרה בצדק האלוהי, כן? גם אם אתה לא, וכן על זה עוד איך, אתה לומד ספר שופטים, אתה מבין מה זה הנהגה של שכר ועונש, בלי להתעמק יותר מדי בדיוק בכל פרשה, למה וככה. דווקא הקריאה הרציפה, הבקיאותית הזו, אני חושב שהיא ממש, היא מאוד מאוד חשובה. מה? אחריך, כן.
הרב ארגוד לה, יש לו אפרט שלא יהיה במאמר הראשון.
שמה?
אפרט שלא יהיה במאמר הראשון, שעיקר העניין כשרואים את המשך נבואתם, זה משך נבואתם, במופתיהם.
בעת נבואתם, השאלה אם זה עת נבואתם המצומצמת, טוב אולי. יש מסורות כאלה, כאילו אריסטו נפגש עם ירמיה הנביא. ככה, לא זוכר איפה זה נמצא בדיוק. מה? אני חושב פעם בדקתי את זה, אני חושב שזה לא ממש היה בדורו, אלא כמה דורות מאוחר יותר, אבל זה היה די סמוך.
אני חושב שזה מחלוקת, לא?
מה? מי? אריסטו או ירמיהו?
אריסטו.
לא, לא נראה לי, נראה לי שזה די ברור. אריסטו היה המורה הפרטי של אלכסנדר מוקדון, ואנחנו יודעים, כאילו, עכשיו אלכסנדר מוקדון, אנחנו יודעים, נפגש עם שמעון הצדיק, כנראה שאריסטו בכל אופן פספס את ירמיה, הוא לא יכול היה לפגוש אותו. אם אני לא טועה, מי ש... מה? פלטון היה לפני אריסטו. מה הגדה אומרת, עם מי הוא נפגש? פלטון היה לפני אריסטו, יכול להיות. אני חושב שנדמה לי שהאגדה הזו היא נזכרת אצל פילון האלכסנדרוני, שהוא פחות או יותר היה בתחילת ימי הבית השני, ואני גם מבין למה הוא כותב את האגדה הזו, כי הוא באמת בתורה שלו משלב את היהדות עם הפילוסופיה היוונית, אז בסדר, אז הוא כנראה יצר את המפגש בפועל, כן, אבל ביים את המפגש, אבל לפי ריאל פה, זה, יהיה מי שלא יהיה, זה לא נכון, לא היה כזה מפגש. הוא אומר, אם היה מפגש, זה היה מועיל לפילוסופים, אבל זה לא קרה. הם היו רחוקים מדי. וכבר עשו זאת מקצתם, בפרט המתפלספים מבעלי הדתות. כלומר, היו גם נניח באסלאם, המותקלימון וכולי, כל מיני תנועות שכן שילבו את הפילוסופיה היוונית עם ה... אמונה הדתית בנבואה, והם כן הצבירו את הנבואה באופן שהתיישב על השכל. ואל כיוצא בזה, עכשיו אנחנו חוזרים לנקודת הפתיחה שלנו שמאוד הפלגנו מנה, של השם הנכתב באלף דלת נון יוד, שהוא מבטא את האור הנברא, את הכבוד המתגלה לנביאים, ואל כיוצא בזה יהיה הרמז באדנות, באלף הנכתב באלף דלת נון יוד, לדבר אלוהי מושג, כן, הדגש פה צריך להיות על המושג, או אפשר גם נוכח, דבר שרואים בעין, כאילו אומר לו, הוי אדוני. כלומר, ריאל בא לומר לנו שבשם אדנות, עיקר החידוש זה בייחוס, בשיוך אליי. אדוני, אל נתעבור מעל עבדך, זה האדונים שלי. למה? דווקא בגלל שזה מתגלה, דווקא בגלל שזה דבר שמאוד מאוד ישיר.
כמו אתה,
נכון? כן. ומלאכות השם, עכשיו הוא עובר לשם אחר, ומלאכות השם כינוי לשליחות, כן, מלאך. וישלח יעקב מלאכים לפניו, אז כולם ישר מצטטים את רש"י, מלאכים ממש, אבל זה לא הפשט, מה לעשות, זה רש"י, זה מדרש. תראו שם רשב"ם, תראו שם אבן עזרא, תראו אונקלוס, המפרש הכי קדום שיש לתורה, יבגדים, הוא לא מתרגם כמו בסוף פרשת ויצא, מלאכי אלוהים, מלאך היד השם, אבל הישלח יעקב מלאכים, זה יבגדים, יבגדה זה שליח בשר ודם. אז מלאכות השם, זה, למה נביא נקרא מלאך? הגאי הנביא אומר שהוא נשלח במלאכות השם, הוא לא מלאך, הוא שליח. זה גם הפשט בויעל מלאך אדוני מן הגלגל לבוכים, מתחילת ספר שופטים שם, זה נביא שליח. כן. הנביא מלאכי, נקרא מלאכי, על שם השליחות. ומלאכות השם כינוי לשליחות, עכשיו הוא עובר למלאך ממש, שנקרא מלאך בגלל שהוא גם שליח. והמלאך אפשר שיהיה נברא לשעתו מן הגופים היסודיים העדינים, ויש שיהיה מן המלאכים הנצחיים, ושם ההם הרוחניים אשר ידמו אותם הפילוסופים, ואין לנו לדחותם ולא עלינו לקבלם. כלומר, הוא אומר שיש שני מושגים, שאנחנו מדברים על מלאך, יש שני סוגי מלאכים. יש מלאך שהוא נברא לשעתו לבצע שליחות מסוימת, והוא נברא מן הגופים העדינים היסודיים, שאני לא יודע, אולי הוא מתכוון לעושה מלאכה ורוחות, משרתיו אש לוהט, ואז יוצא שזה כוחות טבעיים שהקדוש ברוך הוא משתמש בהם לשליחותו. ויש מלאך שהוא מלאך נצחי והוא רוחני, הוא לא יכול להיות גוף יסודי עדין, כי גוף הוא לא נצחי, אלא הוא מלאך נצחי.
הוא יכול להתגלות לגוף
יסודי. מה?
הוא יכול להתגלות כמו מטאפור, ולא לקדוש ברוך הוא.
הקדוש ברוך הוא לא מתגלה, זה לא הקדוש ברוך הוא מתגלה, זה משהו, זה אור נברא. מלאך, עיין ברמב"ן בתחילת פרשת וירא, זה פולמוס גדול בין הרמב"ן לרמב"ם והריטב"א, חגיגה גדולה. אני כתבתי לי פה כמה מקורות שראיתי בנושאי כלי הכוזרי. כן, הגמרא בחגיגה אומרת, חגיגה י"ד עמוד א', כל יום ויום הנבראים מלאכי השרת מן הר דינור, ואמרי שירה ובטלה. זה חגיגה ביהודלת. אז יש מלאכים שנבראים לשעתם, וכתבתי לי פה עיין בבראשית רבה עין ח' א', שמיכאל וגבריאל מוגדרים כשרים של מעלה והם אינם מתחלפים, ונראה שהגופים היסודיים העדינים הם הזמניים והרוחניים הם הנצחיים. טוב, עושה מלאכיו רוחות משרתיו אש לוהט. עין ח' א',
זאת
אומרת,
בכל יום
הקדוש הוא
בורא
קט
מלאכים חדשים ואומרים שירה
חדשה ואומרים להם. זה בבראשית רבה? כן. אהה, כי זה לכאורה שם גם בחגיגה.
כן, זה בכלל
לא משיבו. טוב. ואומר יעל שההסבר השני במלאכים, שהם המלאכים הנצחיים והרוחניים, יכול להיות שהם הרוחניים שעליהם מדברים הפילוסופים, דהיינו מה שהפילוסוף קורא שכלים נבדלים. מה זה שכלים נבדלים? שכלים נבדלים זו יצורים רוחניים שנבדלים מהגוף, לעומת הנפש, הנשמה האנושית שהיא רוחנית אבל היא מתגלה בגוף. יש שכל נבדל מחומר שאינו מתגלה בגוף, ויכול להיות שיש זהות בין מושג המלאך במשמעות השנייה שלנו, הנצחי הרוחני, לבין מה שהפילוסופים קוראים השכלים הנבדלים הרוחניים. אין לנו לדחותם ולא לנו לקבלם, אני לא מתחייב שזה בדווקא המושג שהם מדברים, אבל אפשר גם להשוות אותם, את המושגים הללו.
מה?
הפילוסופים מדברים על נניח 10 שכלים נבדלים שממצעים בין הבורא לבין הבריאה החומרית, למין 10 דרגות. אם תרצה, יש גם אצלנו מושגים דומים, כבר אתה יכול לדבר על ספירות, אתה יכול לדבר על... יכול להיות, אני לא יודע עד כמה יש זהות בין המושגים, אבל אין ספק שיש פה דמיון מפתיע.
היה
לפעמים
שאין קשר בין הבורא בעצם לעולם. למה
צריך שיש כאן... זה נכון, אבל יש קשר של ההצלה, לא של בריאה ולא של השגחה, אבל של ההצלה.
והיה בהתחלה, גם עכשיו כל העולם...
עכשיו במשמעות שאם הוא לא קיים, מדי שאנחנו לא נתקיים. כן, הפילוסוף אומר שהיחס בין האלוה והעולם זה כמו היחס שבין האדם העומד והצל שהוא מטיל. מדי שאם האדם יסתלג, גם הצל יסתלג. זה לא דבר רצוני, זה לא דבר שמצריך זה, אבל... הנה חינמי, אבל אצלם אין הרבה קשר. אולי תריך אותם בשביל הקשר, תפיסת הנבואה שלו, כדי להתחבר. כן, לפרוץ למאגר המידע, כן, מלמטה למעלה. עכשיו. נפרד זה נפרד מחומר, זה תקרא לזה מלאך, שאלה של טרמינולוגיה, תחפש, זה מה שאומר יאל, תרצה לקרוא לזה מלאך, תקרא לזה מלאך, יכול להיות שיש זהות וחפיפה בין המושגים, זה כוח בריאה רוחנית שהיא לא גשמית, היא לא מתגלה בגשם, אלא היא כשלעצמה. כמו שאתה מבין שהנשמה מתגלה בגוף, אז יש מין בריאה רוחנית שלא מתגלה בגוף. זה הכל. והספק במה שראה ישעיהו ויחזקאל ודניאל, האם הם מן הנבראים או מן הדמויות הרוחניות היציבות. כמו אומר יאללה, אנחנו לא כך מבינים האם מה שראו הנביאים, את האיש לבוש הבדים וצרפים עומדים ממעלו וכו' וכו', הם הסוג הראשון של המלאכים או הסוג השני. הוא משאיר את זה כשאלה פתוחה.
למה אני חושב שכל הנבראים כל הקנים?
גם הסוג השני הם נבראים, זה ודאי. לא, נברא לשעתו. אני חושב שהכוונה היא גם פה, נבראים לשעתם הכוונה. כמו שהוא אומר מקודם, נברא לשעתו. הכוונה שהם זמניים, והם לא נצחים. זה מין מלאך, זה כוח שנברא לעשות פעולה מאוד מסוימת, בלבד. ויש מין כוחות רוחניים, כמו מיכאל, גבריאל, שהזכרנו אותם, שהם כוחות יציבים. וכבוד השם, חוזרים שוב להגדרות המילונאיות, כן? וכבוד השם הוא הגוף העדין הנרדף ברצון השם, דהיינו שהוא פועל יוצא של רצון השם, הוא תלוי ברצון השם, המתהווה כפי מה שרוצה להציגו לנביא. קדוש ברוך הוא בורא איזה אור נברא, כמו משה בסנה וישראל בהר סיני וכו', על פי מה שהוא רוצה עכשיו להראות לנביא. כל זה כפי הסברה הראשונה. סוג הראשון של המלאך. אבל לפי הסברה השנייה, אז יהיה כבוד השם כללות המלאכים והכלים הרוחניים, כיסא ומרכבה ורקיע ואופנים וגלגלים, וזולת אלה, כן, לחוץ מזה, ממה שהוא יציב וקיים, הרי הוא נקרא כבוד השם. כלומר, דברים שהם תמידיים, נצחיים. מה אתה אומר?
זאת אומרת, שאתה עוד משהו לפי פעם, שהעניין של האם זה גשמי או...
כן, אבל לפי זה לכאורה, זה לא היה הפוך שם? זה היה הפוך או שזה היה תואם? אתה אומר דבר שראוי להתקבל, אבל איך זה היה שם שתי האופציות? האופציה הראשונה הייתה אופציה של ראות עין, והשנייה הייתה של דמיון. אז יכול להיות. טוב, אבל זה קשור. הרי הוא נקרא כבוד השם. למה זה נקרא כבוד השם? כמו שנקראת פמליית המלך כבודה. כן, ותעבור הכבודה, פסוק, לא זוכר איפה, שופטים. ותעבור הכבודה, שם זה נאמר לגבי, שם פסל מיכה, שלקחו שם את כל המטלטלים וכו', שלקחו איתם לדן, אז מה זה כבודה? כבודה זה מין מחנה כזה, פמליה, לכן זה כבוד השם. כל כבודה בת מלך קנימה, יכול להיות. ושם הזו הייתה בקשת משה עליו השלום, כן? הצבורה הראשונה והשנייה, הכוונה היא, יש מלאך שהוא בעצם בריאה על גבול הגשמי, כמו שאמרנו, יכול להיות שמצלמת טלוויזיה לא תקלוט אותה, אבל הנביא רואה אותה בעיניים, כמו שאמרנו אתמול, אם הוא יסגור את העיניים הוא לא יראה אותה, ואז בן מלאך זה מין איזה אש או משהו כזה שנברק לשעתה, כן? ויש מלאך שהוא כוח רוחני נצחי, ואז הנביא לא רואה אותו בעיניו, אלא רואה אותו, חווה אותו בחזון, באיזושהי דרך שאנחנו לא כך מבינים, היא לא דרך חושית. אז זה יכול להיות כך, זה יכול להיות כך, אבל השאלה מה הנביא ראה, היא גם מקרינה על השאלה איך הוא ראה. אם הוא ראה את המלאך שבסופו של דבר הוא גופני והוא נברא לשעתו, אז הוא ראה אותו בעיניים, ואם הוא ראה או חווה התגלות רוחנית, אז זה באמת אותם מלאכים מהסוג הנצחי והקיים. ושם הזו הייתה בקשת משה עליו השלום, באומרו, אין לי נא את כבודך, אין לי נא את הפמליה שלך, את כל המלאכים מהסוג הנצחי, הרוחני. והטיב לו בכך, הקדוש ברוך הוא הסכים לכך, בתנאי שישמר מלראות הראשית אשר לא יסבלה, לדעתי, צריך פה ה' במקום המם, אשר לא יסבלה האדם. וכמו שאמר, וראית את אחוריי, אבל אל תראה את הקדימה, אל תראה את הראשית, כנראה שהוא מסביר שפניי ואחוריי זה, ויש עוד מסבירים כך שפנים ואחור זה בעצם גורם ותוצאה, כלומר את התוצאה אתה תראה, את הנבראים אתה תראה, אבל לא את סיבת הסיבות ועילת העילות, לא את הראשית. תשמר מלראות הראשית אשר לא יסבלה האדם. האדם לא יכול להכיל את ההבנה הזו של לו ידעתי ויטיב, כמו שאמר יהל. כן, מה אתה אומר?
בדיוק,
זה
מה שהוא ביקש, הוא ביקש את כבודך לראות.
כן.
הוא ראה
זאת, אבל השם מהסוג הנצחי, כן, ראה, הכיר, אני יודע מה, כבר הבין, זה כבר לא ראיית, לא ראות עין. ובאותו הכבוד, מה שיסבול, הראות הנבואית, כלומר, הנביא כן יכול לראות את הכבודה, את הפמליה, להשיג ולהבין את המלאכים, אבל לא את הקדוש ברוך הוא. נכון, ובמשה אחריו מה שיסבלו ראותנו כמו הענן ואש אוכלת ממה שהוא רגיל אצלנו. איך אבן תיבון מתרגם את הנכון הזה?
רגיל.
איך?
רגיל, משהו רגיל.
אחרי על, ובאותו הכבוד מה שיסבול הראות הנבואית.
ויש בעקבותיו. ראותנו סבולות אותו.
הבנתי, טוב, נכון, לא יודע.
נכון הדבר גם במה שאחרה
אולי? מה?
שהוא
יכול לסבול אותו, כן. נכון, ובמה שאחריו מה שיסבלו ראותנו כמו הענן ואש אוכלת, זה דבר שאנחנו צריכים גם לראות בעין, את הסוג התחתון יותר של המלאך. ממה שהוא רגיל אצלנו, ובו יותר עדין ויותר עדין עד שיגיע לדרגה שלא ישיגן הנביא. ואם יתאמץ להשיג מה שהוא לא יכול להשיג, יתפרק הרכבו. כלומר, זה כמו שראינו שם בארבעה נחצו לפרדף. כמו שאצלנו בכוח הראות, מי שראייתו חלושה לא יראה כי אם באור המועט הנשאר אחר השקיעה, כי הוא מסתנבר, העטלפים וחולי העיניים, הוא צריך את זה בשקפי שמש קהים מאוד כדי לצאת החוצה, וחלושי הראות שאינם רואים כי אם בצל. ומי שראייתו יותר חזקה רואה בשמש, אבל עצם השמש בבהירותה לא תוכל הראות להביט אליה, ואם יתאמץ לכך יסתמה. אז עוד פעם, הוא מקיש מהעולם החומרי על העולם הרוחני, כמו שיש דברים שאי אפשר לראות אותם, כך יש גם השגות רוחניות שאי אפשר להגיע אליהם. והרי זה כבוד השם ומלאכות השם ושכינת השם בשמות התורניים, בריבוי בזכר. טוב, נעמוד פה. ברוכים תהיו.
הרבה קטן אמר בזמנו, אחרי ששאול נכנס לבית חולים, אז הוא אמר שהוא אמר, הוא לא אמר את זה, והוא אמר תחשבו על זה, ש... לא, הוא אמר שזה כנגד זה ברא אלוהים, וגם הרב כדורי נכנס לבית חולים.
איך הוא אמר?
הוא אמר תחשבו על זה.
כן?
טוב, הוא אמר תחשבו על זה, הוא אמר את זה ב...
מעניין?